כאן רשת בית. ערן סיקורל. השעה הבינלאומית 4 בינואר 2023 והיום בעולם. ארצות הברית ממשיכה בביקורת על ישראל בעקבות ביקורו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בהר הבית.
The United States stands firmly and we've been very clear for preservation of the status quo with respect to the holy sites in Jerusalem. Any unilateral action that jeopardizes the status quo is unacceptable and we will continue to be steadfast on that and be very clear on that.
ארצות הברית עומדת באופן נחרץ ובבירור בעד שמירה על הסטטוס קוו בנוגע לאתרים הקדושים בירושלים, אומרת הדוברת קרין ז'אן פייר. כל צעד חד צדדי שמסכן את הסטטוס קוו הוא בלתי מתקבל על הדעת. נמשיך לעמוד על כך ונהיה ברורים בנושא.
Honorable Kevin McCarthy of the state of California has received 203.
בית הנבחרים של ארצות הברית לא מצליח לבחור יושב ראש בשל התנגדות כ-20 מחברי הקונגרס מן הצד הרפובליקני למועמדותו של מנהיג הרוב קווין מקארתי.
Look, today is it the day I wanted to have? No.
האם זה היום שבו רציתי? לא, משיב מקארתי. במחנה הדמוקרטי צוהלים בדרכם כמובן.
Sad day for the House of Representatives as an institution. Sad day for democracy. It's a sad day for the American people.
זה יום עצוב לבית הנבחרים כמוסד, אומר מנהיג המיעוט הקים ג'פריס. יום עצוב לדמוקרטיה ולעם האמריקני. הציבור ברוסיה דורש הסברים כיצד נהרגו עשרות חיילים רוסים בהפצצה אוקראינית בערב השנה החדשה.
סז'לניו, חודי רסבור הזוולוב, железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин.
למרבה הצער התברר שמספר חברינו הנופלים גדל עד ל-89 לאחר פינוי מבני הבטון המזוין, מגלה סרגי סיבריאקוב, בכיר בצבא הרוסי, סגן מפקד הגדוד, סגן אלוף בחורין, היה בין הנספים. אנחנו מספקים לכל הנפגעים ולמשפחות הנופלים סיוע ותמיכה דרושים. באוקראינה אומרים כי מניין ההרוגים האמיתי עומד על 400. רומא נערכת להלוויית האפיפיור בנדיקטוס ה-16 שתתקיים מחר.
Noi ci aspettiamo che di affrontare una partecipazione di più di 60.000 persone perché abbiamo visto che le persone che hanno già omaggiato
אנחנו מצפים ל-60,000 איש לעומת 40 עד 50,000 איש שלהם ציפינו קודם, אומר בכיר בעיריית רומא. אנחנו מוכנים לאירוע הזה. וגם
What is a youth impetuous fire? What is a maid, ice and desire, the world...
רומאו ויוליה, אוליביה הסי וליאונרד ויטינג, ששיחקו בסרט המצליח מ-1968, מגישים תביעה בסך יותר מחצי מיליארד דולרים נגד אולפני קולומביה פיקצ'רס, בטענה של ניצול מיני, הטרדה מינית והונאה.
Does the fairest maid comes a time when
השעה הבינלאומית שעורכת הילד דודי, בביצוע הטכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים ברוסיה. הרוסים מאשרים כי בהתקפה הקטלנית על בית ההערכה שבו לנו מאות חיילים רוסים ערב החג היו יותר הרוגים מכפי שחשבו בתחילה, כ-90 במקום 60. האם זה מה שירפא את ידיו של ולדימיר פוטין? ברוסיה דווקא נשמעות קריאות לסגור את הגבולות ולגייס את כל הגברים שנמצאים בגיל גיוס במסגרת המאמץ לרסק את ההתנגדות האוקראינית. דוב גילהר ממשיך לעקוב אחר המלחמה באוקראינה.
צהריים טובים ערן, אכן משהו קורה בזירת הלוחמה בין רוסיה לאוקראינה, אחר מכפי שהיינו רגילים אליו בעשרת החודשים האחרונים. אני רוצה לחזור איתך לערב ראש השנה האזרחית, כשהרוסים סופגים מהלומות קשות של טילי הימרס האמריקאים בכמה ריכוזי חיילים, שעולים להם במאות אבדות, האוקראינים טענו ל-400 הרוגים בעירה מקייבקה שבחבל דונייצק, ול-500 נפגעים, גם הרוגים וגם פצועים בעירה צ'ולקיבקה, היא נמצאת במחוז חרסון. ובכן, בהתחלה הצבא הרוסי אישר את דבר מותם של 64 חיילים במקייבקה, אבל עכשיו זה כבר עולה ל-89 הרוגים, וזה באמת מה שאומר קצין בכיר מצבא רוסיה בשם סרגי סבריוקוב. הנה.
К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего
ועדת בדיקה, הוא אומר, אבל כבר עכשיו ברור שהסיבה העיקרית למה שקרה היה שימוש המוני, בניגוד לאיסור, בטלפונים ניידים, באזור פגיע לנשק האויב. זה גורם שאפשר לאויב, הוא אומר, לעקוב, לקבוע את הקואורדינטות של מיקום החיילים שלנו, כך הקצין הרוסי. לגבי התקיפה השנייה הזאת בצ'ולקיבקה, הרוסים בכלל לא מתייחסים, לא מאשרים, לא מכחישים, אבל העובדה שהמלחמה הזו כבר עולה להם במאות הרוגים לכל פגיעה, זה משהו שוולדימיר פוטין לא יוכל להתעלם ממנו, ואנחנו כבר מתחילים לשמוע רמזים. זה בעצם היה שר הגנה אוקראיני שפנה לרוסים ערב השנה החדשה, קרא להם לברוח מארצם, בגלל שלדבריו פוטין מתכוון לסגור את הגבולות ולהכריח את כל הגברים בגיל גיוס להתגייס.
כן, פתאום אנחנו שומעים על אלמנות, למעשה כל שעדיין לא שמענו במלחמה הזאת, ואנחנו מדברים על, לפחות על פי הערכות של מומחים, כ-100,000 בצד הרוסי שנהרגו חיילים, וכמעט לא שמענו את האימהות שלהם, את הנשים שלהם, את הבנות שלהם, הבנים שלהם כמובן, ועכשיו מתחיל להישמע קולם בשלב הזה פטריוטי מאוד.
תראה, נשאלת השאלה באמת, האם הקול הזה שתרם אני אצטט ממנו הוא קול עצמוני או קול מוזמן מהקרמלין? בכל מקרה, הן פונות לסוכנות רויטרס לא פחות, ואומרות, אנחנו מבקשות מנשיאנו, המפקד העליון שלנו, לאסור את יציאתם של גברים בגיל צבא מרוסיה. הן אומרות, יש לנו זכות מוסרית מלאה לעשות את זה, הבעלים שלנו מתו כשהם מגינים על אותם אנשים, שעוד לא התגייסו, אבל מי יגן עלינו אם הם יברחו. לכאורה אין סיפור, פוטין אמר בחודש העבר שלא צריך גיוס נוסף, אבל יש מכות חדשות שהוא סופג משדה הקרב. הכבוד של פוטין, כמו שאנחנו יודעים, יקר לו, והעובדה שלא ניתנה תגובה לפנייה הזאת גם אולי מרמזת על משהו. האם בקרוב יגויסו כל גברי רוסיה כבשר תותחים למאמץ המלחמתי? זה עוד נראה. בתוך כך, שרת החוץ של גרמניה, ברבוק, אומרת שהאיחוד האירופי יעשה כל שהוא יכול כדי לעצור את המלחמה, אבל בגלל שלפוטין אין שום דבר בראש חוץ מרצון להרוס את אוקראינה, זה מחייב את המערב ואת האיחוד האירופי להמשיך לספק נשק לאוקראינה כדי להגן עליה ועל חיי אזרחיה. שורה תחתונה, המלחמה הזאת נמשכת, יכולה להסלים ועוד תגבה קורבנות רבים רבים בשני הצדדים.
שליח כאן לאירופה, דוב גילהר, תודה.
בשמחה, בשמחה.
שלום למקסים קץ, פעיל האופוזיציה הרוסית ובעלים של ערוץ יוטיוב פוליטי רוסי מוביל, שלום לך.
שלום.
אז אנחנו שומעים את המספרים שרק הולכים ועולים, עכשיו מדברים על 89, לפחות לטענת הרוסים, זה ייגמר באמת ב-400 כמו שאומרים האוקראינים, יכול להיות שהרוסים מנסים להנמיך את החשש והדאגה בצד הציבורי?
קודם כל, אנחנו לא נדע איך זה ייגמר. בדרך כלל, הצבא הרוסי בכלל לא מתייחס להרוגים במלחמה הזאת, כמה נהרגו, לא מדברים על זה.
זהו, זה באמת חריג. מה בכל זאת גרם לצבא הרוסי כן להגיב?
כי הפעם כנראה שזה באמת אירוע מאוד גדול. כנראה שנראה שנהרגו שם הרבה מאוד חיילים, הרבה יותר ממה שהם מדווחים. וכבר כנראה שאי אפשר היה בכלל לא להתייחס. אבל אני חושב שזה ייגמר באיך שהם דיווחו ככה, זה בשום דבר לא אומר על כמה באמת אנשים נהרגו שם, אבל הדיווח אני חושב יסתיים בזה.
אפשר להניח שנראה צעד נקמה מהצד של פוטין בעקבות ההצלחה האוקראינית הזאת לפגוע בכל כך הרבה חיילים רוסים?
פוטין מנסה כל הזמן ליצור איזשהם צעדים, אם לקרוא לזה נקמה או אם לקרוא לזה איכשהו אחרת, איכשהו להתקדם במלחמה הזאת שלו. הבעיה שלו היא שאין לו כל כך אמצעים לעשות את זה. הוא כבר עכשיו מפגיז עם דרונים איראנים ועם טילים את תחנות החשמל של אוקראינה, ומנסה להשאיר את האזרחים האוקראינים בלי חשמל ובלי חימום בחורף, שזה לא כל כך היה מצופה. בתחילת המלחמה הוא אמר שהוא לא נלחם נגד האזרחים האוקראינים, עכשיו הוא כן. למה הוא עושה את זה? כי הוא לא יכול לפגוע בחיילים האוקראינים ובמערכות האוקראיניות שנלחמות, אין לו את האפשרות הזאת, אין לו ריגול מספיק טוב, אין לו נשק מספיק טוב, הוא לא יכול לעשות את זה, ולפגוע בתחנות חשמל הוא כן יכול, כי ברור איפה הם, והם לא, הם לא, הם נמצאים איפה שהם, נמצאות איפה שהם נמצאות, והוא יכול לעשות את זה. כנראה שאין לו כל כך אמצעים אחרים לנקום או לעשות איזשהו משהו אחר, אז כנראה שהוא יפגיז עוד קצת תחנות חשמל.
טוב, אנחנו זוכרים שבסוריה, למשל, לא היססו להשתמש בנשק כימי, למשל, או דברים מהסוג הזה, כלור. האם יש חשש שבעקבות האירוע הזה, שהוא באמת כנראה גדול מאוד מבחינתה של רוסיה, נראה פה איזה סוג של עליית מדרגה גם לתחומים האלה?
לא כל כך ברור איך הוא יכול לעשות את זה. כאילו, הוא לא יפגיז את קייב עם נשק כימי, בשביל לפגוע שם באזרחים. זה עדיין לא מלחמה נגד אזרחים אוקראינים. כאילו, עדיין, אפילו כשהוא פוגע בתחנות חשמל, בתקשורת ופוטין עצמו, הם לא אומרים שהמטרה זה לפגוע באזרחים אוקראינים. הם אומרים שהמטרה זה לפגוע בפוטנציאל הצבאי של אוקראינה, ושהם לא יוכלו להעביר את הנשק ברכבות חשמליות וכל הדברים האלה. ברור שהאמת היא לא כזאת. אבל להשתמש בנשק גרעיני נגד אזרחים אוקראינים כרגע לא נראה מאוד אפשרי.
גרעיני לא, ואתה אומר שגם לא כימי בשלב
הזה. לא נגד אזרחים, ונגד חיילים הוא לא כל כך יכול, כי אין לו אפשרות למצוא איפה לפגוע בחיילים אוקראינים. הם מאוד טובים בשדה הקרב.
בוא נדבר רגע על הציבור הרוסי, ואנחנו מדברים כבר על פי דיווחים במערב, כבר כ-100,000 חיילים רוסים שנהרגו בקרבות. אנחנו לא שומעים אותם כמובן בתקשורת הרוסית, את קרובי המשפחה שלהם. האם בתקשורת הלא רשמית, תקשורת האופוזיציה, ברשתות החברתיות, אתה יכול למצוא את קרובי המשפחה האלה, לשמוע את הסיפור שלהם, ואם כן, אז מה הם מספרים?
זה לא כל כך קורה, כי קרובי המשפחה הם גם מפחדים לדבר, וגם אחרי שקרובי המשפחה שלהם כבר נהרגו, הם לא בדיוק במצב של להיות אקטיביסטים עכשיו. כאילו, קרובי המשפחה שלהם כבר נהרגו, אפילו אם עיתונאי מהאופוזיציה בא אליהם לדבר, הם לא רוצים, כי הם גם פוחדים וגם לא רואים בשביל מה עכשיו.
והם תלויים גם כמובן במנגנון הפיצויים של השלטון הרוסי.
גם זה, וגם הם מבינים שהשלטון הרוסי גם יכול לתקוף אותם, כי זה בכלל לא יפריע לשלטון הרוסי להכניס אבא שקול, למשל, לכלא, אם הוא יגיד דברים לא טובים מבחינתם. אז הם גם מפחדים וגם לא כל כך רואים בשביל מה לעשות את זה. אז לא שומעים את זה, כי כמעט אי אפשר למצוא בכלל שום תגובות של משפחות שקולות.
אתה פוליטיקאי רוסי, אני רוצה לשאול אותך קצת על התחושות האישיות נוכח הדיווחים האלה. באמת, אירוע חמור מאוד שהתרחש על אדמת אוקראינה, ההפגזה הזאת, 100 חיילים הרוגים, אולי 400. כמי שמתנגד למלחמה הזאת מצד אחד, אבל הוא פטריוט רוסי מהצד השני, מה התחושות בימים האלה?
זה קצת קשה להגיד, כי ברור שהצבא האוקראיני פועל איך שהוא צריך לפעול, הוא מגן על אדמתו. אבל באמת 400 אנשים שנהרגו, שזה, הם בעצם כאילו הם חיילים, אבל הם רק גויסו, הם אזרחים, הם לא, הם גויסו נגד רצונם. הרבה מהם מהעיר סמרה, שאשתי מהעיר הזאת, אז כנראה שיש שם אנשים שהיא אפילו מכירה אישית, אני לא יודע, אז זה תחושות מאוד כאלה. אני מוציא וידאו כל יום כמעט על זה, ואני לא מבין בשביל מה כל האנשים האלה מתו, ובשביל מה הם בכלל במלחמה הזאת, ולמה הם היו צריכים למות. זה משהו שלא מובן לי, ומשהו שאני לא יכול להסביר. אני מנסה למצוא את התשובות על זה יחד עם אנשים שצופים בי מרוסיה, וזה ממש לא קשה להבין את זה. אין שום סיבה לאנשים האלה להיות שם. הם לא מגינים על הגבולות, על המדינה.
כן, אני זוכר את הסרטונים שלך לפני כחודשיים, שלושה, כשהחלו עם הגיוס ההמוני די מטורף הזה שם ברוסיה, ואתה ניסית כמעט לזעוק, לצעוק, תנסו לחמוק מזה כמה שאתם יכולים, כי זה ייגמר במוות. אתם תמותו על האדמה האוקראינית, והנה זה אכן קורה, זה בדיוק מה שקורה.
נכון, נכון. לפי מה שאני מבין, מי שצופה בי אכן הצליח לחמוק מהגיוס הזה, אבל לצערי לא מספיק אנשים צופים בי כדי שפוטין לא יוכל לגייס. והוא מגייס באמת אנשים מהכפרים, מהערים לא גדולות, או שהוא מגייס אנשים שלא כל כך מבינים בכלל מה קורה, והם חושבים שזה סוג של טיול כזה, או אני לא יודע, סוג של מילואים כאלה. והם לא באמת מבינים לאן מזמינים אותם ובשביל מה, ומה הסיכון בשבילם שם, ומה גם הסיבה שהם נוסעים לשם. אז לצערי יש הרבה אנשים כאלה ברוסיה, והיוטיוב שלי והתקשורת מהפוזיציה האחרת שכולה אומרת את אותו הדבר, לצערי לא מספיקה כדי להגיע לכל האנשים ברוסיה. הם מצליחים לגייס.
מקסים קץ, פעיל האופוזיציה הרוסית ובעלים של ערוץ יוטיוב פוליטי רוסי מוביל, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
אנחנו רוצים לדבר קצת על פוליטיקה אמריקנית, והפוליטיקה האמריקנית כמרקחה, בעיקר בית הנבחרים, שלא מצליח לבחור לעצמו יושב ראש, מה קורה שם?
הם מנסים, אתמול הם ניסו, הם ערכו את ההצבעה על בחירת יושב ראש, לא הצליחו, ניסו בפעם השנייה, לא הצליחו, גם בפעם השלישית, לא הצליחו. נזכיר, כל סיבוב כזה כולל הקראה ממושכת של 435 חברים והכרזה על התוצאות, זה סיפור שלוקח הרבה זמן. בעיקר הבעיה היא אבל שהוא לא הולך לשום מקום, הסיפור הזה. נזכיר שוב את השחקנים המרכזיים, הרפובליקנים, שזכו ברוב בבחירות האמצע בבית הנבחרים, הם רוצים למנות את היושב ראש שלהם, במקום ננסי פלוסי. המועמד הוא קווין מקארתי, איש ככה הזרם המרכזי, שפלירטט קצת עם הטרמפיסטים, אבל נחשב איש ממסד. הוא האיש שהמפלגה הרפובליקנית בחרה כמועמד שלה לתפקיד היושב ראש, ולכן הוא צריך להיבחר עכשיו על ידי המליאה. אבל אין לו רוב מקרב חברי מפלגתו. יש כ-19-20 חברים רפובליקנים שמסרבים להצביע עבורו. עכשיו, הנועל בקונגרס הוא שקודם כל, עד שאין יושב ראש, בית הנבחרים לא פועל, לא קורה שום דבר, לא בחקיקה, לא בוועדות.
זה אומר שאפילו לא משביעים את חברי הקונגרס, נכון? אין לאמריקה קונגרס כרגע.
יש קונגרס, אי אפשר לעשות שום דבר, אבל בתוך בית הנבחרים, עד שלא פותרים את העניין הזה, וזה אומר שצריך לעשות עוד ועוד ועוד סבבים, עד שקווין מקארתי ישיג את הרוב הנדרש, רוב מקרב האנשים שמשתתפים בהצבעה. והבעיה היא שזה לא הולך לשום מקום. אחרי הסיבוב הראשון, מקארתי ואנשיו קצת קיוו שאוקיי, המתנגדים, אותם אנשי האולטרמאגה והזרם היותר ימני וקבוצת החירות במפלגה הרפובליקנית, אחרי שהם ככה עשו את ההצגה שלהם, הם יתרקחו ויצביעו עבורו. אבל זה לא קרה. סיבוב שני, סיבוב שלישי, היום מתחיל בוקר חדש בוושינגטון, אנחנו נגיע לסיבוב רביעי וחמישי, כמה שנדרש, וקשה לראות איך מקארתי משיג את הרוב שלו. הוא אומר, אני אמשיך, המועמדות שלי נמשכת, מצידי, שנצביע לנצח עד שיהיה לי רוב. אגב, יש איזה תקדים מסתבר של פעם שלקח 130 ימים. 100 שנה לא קרה שהם לא הצליחו לבחור יושב ראש בהצבעה הראשונה. יש אחרים שאומרים, אולי כדאי לחשוב על מישהו אחר. יש כאלה שאומרים, תראו, מדובר פה בסופו של דבר במאבק על פניה של המפלגה הרפובליקנית. זה מאבק שאנחנו מגלגלים הרבה זמן, והנה הוא מתפרץ. יש אנשים בתוך המפלגה הרפובליקנית שמייצגים זרם אחר, שמייצגים זרם שלא רוצה להיות פרגמטי, שמאמין במידה מסוימת בלשבור את הכלים, והם עכשיו מנסים את כוחם, ויכול להיות שזה הרגע של המפלגה להחליט האם נכנעים להם, או האם בסופו של דבר הממסד, הזרם המרכזי הרפובליקני, משליט את דעתו. ובינתיים, כל הזמן הזה, יושבים הדמוקרטים, האלה שהפסידו בבחירות, ונהנים, מחככים את ידיהם בהנאה, בעוד הרפובליקנים רבים זה עם זה, עד כמה הקרב הזה בתוך המפלגה הרפובליקנית הוא דרמטי. אחד הביטויים שמשתמשים בהם נגד אותם קבוצה של 19 או 20 מחוקקים שמסרבים לתמוך במקארתי, אחד הביטויים האלה הוא הטליבן 19 או הטליבן 20, כלומר בתוך המפלגה שלהם משווים את המורדים האלה לאנשי הטליבן.
טוב, להם יש טליבן, לצד השני יש סקווד, כך שיש יש כנראה מורדים בכל צד, זה כנראה מאוד פופולרי בימינו. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לפרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית.
שלום וברכה גם לך, אירן.
אפשר להניח שבסופו של דבר אותם 19 חברי קונגרס יתרצו ויתנו את האצבע שלהם למקארתי, או שיש פה משהו עמוק וארוך יותר שעשוי להימשך זמן מה?
אני לא משוכנע שגם ביום רביעי בלילה יפול הפור, מכיוון שדווקא מקארתי הולך ונחלש מהצבעה להצבעה. וצריך לזכור שיש כאן בכל אופן איזשהו צומת אסטרטגי קריטי. השישה בינואר 2021, זוהי נקמה קרה שהאגף האולטרה שמרני במפלגה הרפובליקנית מגיש לזרם המרכזי, למיינסטרים, על הפשע הגדול של מקארתי, שהוא ביקר את טראמפ באותו יום מר ונמהר כי מתוך שיחה טלפונית קשה, ודרש ממנו להרגיע את הרוחות ולמעשה להסדיר שקט לאור ההסתערות על מתחם הקפיטול, למרות שאחר כך הוא חזר בתשובה, זה לא היה גיור כהלכה. טראמפ לכאורה סלח לו, אבל האגף האולטרה שמרני, אני קורא להם נאמני החומה והמגדל, לא מחל. כלומר, הוא מזוהה רחמנה ליצלן, כפרגמטיסט, כאיש מרכז, כאיש של פשרות.
תגיד, עד כמה הסיפור הזה מוכוון ממר הלאגו, מאחוזתו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, שעכשיו נאבק על חייו הפוליטיים, בעיקר על מקומו במרוץ מטעם הרפובליקנים לתפקיד הנשיאות?
דווקא בתקופה מאוד חשוכה עבור טראמפ, כאשר באמת הוא עומד בפני כתבי אישום מכאן הדודה החדשה, כאן זה, אני מרגיש את הארומה של טראמפ, כי הכל מתנקז עלו לאותה החלטה של ועדת החקירה, של בית הנבחרים הדמוקרטי עדיין, שהמליצה על כתבי אישום. אז יש כאן את רוחו של טראמפ שמרחפת, ולמעשה יותר משל דסנטיס. כי למעשה רואים את הקבוצה הזאת של 19-20 הטליבנים, מרג'ורי טיילור גרין, אנשי הקונספירציה, אנשי הפייק ניוז, אנשי הדיפ סטייט. אז זה מנקז את כל החרדות ואת כל למעשה תסכולים של האגף האולטרה שמרני במפלגה. ומקארתי היום כבר למעשה מתחנן, אומר אני מוכן לכל תיקון, לכל פשרה, אני מוכן שחמישה רפובליקנים, חברי בית הנבחרים יוכלו ליזום הדחה שלי, אני מוכן לפעול נגד המדינה, נגד רשויות המדינה, נגד ה-FBI, הוא כבר למעשה מיישר קו, אבל הם עדיין למעשה לא בוטחים בו, וטראמפ בוודאי שהוא מאחורי הקלעים. זה אולי קרש הקפיצה או איזשהו חבל הצלה עבורו.
כן, צריך להגיד שגם הניסיון שלנו בחברה הישראלית משסעים, הוא שככל ששסע מעמיק, זה רק מעצים את מהירות העומק שלתוכו כולם נשאבים, ואנחנו רואים את זה מהיכולות או מחוסר היכולת הממושכת להרכיב כאן קואליציה אצלנו, ובסופו של דבר בהקמתה של קואליציה שהיא למעשה ללא פשרות לצד אחד של המפה הפוליטית.
זו נקודה מצוינת, ואני חושב שהאנלוגיה עם כל ההבדלים המהותיים בין המערכת הפוליטית הישראלית והאמריקנית, צריך לזכור שזה גימוד וזילות של המעמד של בית הנבחרים. הספיקר, יושב ראש בית הנבחרים, מנהיג בית הנבחרים, הוא בעצם מספר שניים בהיררכיה אחרי סגן הנשיא. הוא המספר שלוש להחלפתו של הנשיא. אם הנשיא פורש או נבצר מנו, מתפטר, נפטר, אז אחרי סגן הנשיא זה בעצם היורש. ותחשב על איזה אישים דגולים מילאו את התפקיד הזה בעבר, הרחוק והקרוב. סם רייבורן, ניוט גינגריץ', טיפ אוניל, עיצבו את המערכת הפוליטית האמריקנית, לטוב או לרע. עם יוזמות מרחיקות לכת, ניסיונות אפילו לשתק את הממשל. אפילו ננסי פלוסי שהגיעה לטיוואן ו... עשתה רעש גדול. אז זה תפקיד גם פוליטי, אבל גם ממלכתי. היושב ראש מעצב את הוועדות, הוא קובע את סדר היום, יוזם את תהליכי החקיקה שמתחילים בנושא תקציב ומתחיל שם בבית הנבחרים.
כן, ואם דיברנו על תסבוכות בתוך המפלגה הרפובליקנית, זאת כמובן לא התסבוכת היחידה. העיתון הניו יורקי דיילי ניוז מקדיש הבוקר את השער שלו, כמובן לסגת אי בחירתו של מקארתי, אבל הוא משלב אותו עם סקנדל נוסף שיש במפלגה הרפובליקנית, אותו חבר בית הנבחרים מחדש, כן, ג'ורג' נכון. סנטוס, שנתפס משקר לגבי חלקים ניכרים בקורות החיים שלו, כן. כולל הטענות שלו שיש לו שורשים יהודים דומיננטיים.
כן, אז האמת היא שזה משתלב ומשתבץ בכישלון המחפיר של טראמפ למנות את ה... מועמדים שלו לבחירות בסנאט, שזה תרם לכישלון חרוץ של המפלגה, כי חלק מאותם מועמדים, אנשים לפחות הייתי אומר תימהונים או מוזרים, היו להם גם בעיות דומות. הרשל ווקר, גם כן, אדם לא נתפס אומר אמת למעשה בכל נושא, בכל סוגיה, כולל הפלות, כולל במישור האישי שלו. אז אני חושב שזה מראה על איזשהו דרדור, במקרה הזה שהתפוצץ כבר לפני כמה ימים, זה רק, הייתי אומר, דוגמה אחת קטנה לבעיה של אתיקה, בעיה מוסרית, בעיה של רמה נמוכה של מועמדים. ולכן גם אני חושב שלא מפתיע שהאגף הסופר שמרני מנסה לבלום כל יוזמה של, הייתי אומר, ממשלית, פדרלית, נגיד בנושא אתיקה, ליזום, להתערב בפעילות הקונגרס. ולכן אני חושב שאנחנו רואים כאן תהליך של לא רק הידרדרות, שחיקה, אנשים תמיד היו שמה, אנשים גבוליים או עברו עבירות אתיות ושילמו ביוקר. אבל כאן זה כבר כאילו כמעט נורמה, שלא לדבר על אותה גברת מרג'ורי טיילור גרין, שהיא חיה בעולם של קונספירציות הזויות לחלוטין. אז נדמה לי שזה מראה על איזושהי... קרה משהו בארצות הברית.
טוב, נשאלת השאלה, האם בשנתיים הקרובות באמת נראה איזה שהם גורמים מתונים יותר בתוך המפלגה הרפובליקנית? אולי מקארתי שעליו אנחנו מדברים כאן היום, אולי רון דה סנטיס, אחרים, לא בהכרח מתונים יותר מבחינת התפיסת עולם שלהם, אבל מתונים יותר מבחינת האופן שבו הם מנהלים את הפוליטיקה שלהם. נחכה ונראה, פרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה גם לך.
הוא שיגר יותר טילים מאי פעם בשנה האחרונה, הכריז שקוריאה הצפונית הפכה למדינה בעלת נשק גרעיני, הצליח להעלות את המתיחות בחצי האי הקוריאני לשיא מחודש, וגם איים על נשיא ארצות הברית דאז דונלד טראמפ באש וזעם. אז מה צפוי לנו ממנהיג קוריאה הצפונית קים ג'ונג און בשנת 2023? שלום לדוקטור אלון לבקוביץ', מומחה לקוריאה מאוניברסיטת בר אילן ומכללת בית ברל.
שלום איראן, מה שלומך?
לא רע, הוא כבר כמה שנים איתנו האיש הזה, אולי למדנו טיפה להכיר אותו, טיפה לצפות אותו, או שלא ממש?
הלוואי שהיינו יכולים לדעת מה יקרה, כי יש פה הרבה משתנים שמשפיעים, יציבות, בריאות וכל הדברים הטובים. הוא מתחיל את השנה, כפי שציינת, אכן השנה הזו הוא שיגר במיוחד בחודשים האחרונים, שיגר ללא הפסקה, הוא כבר עקף את מספר השיגורים שסבו ואביו שיגרו, הוא עקף אותם בכמה וכמה מונים.
יכול להיות שזה הסיפור, ניסיון לייצר הרתעה, בעצם להראות שהטילים שלו גדולים יותר מהטילים של קודמיו?
שזה, לא, הוא כבר עקף אותם בסיבוב, והוא פיתח את הטיל הבין-יבשתי ICBM, שאביו לא הצליח להגיע ליד הנכסף הזה. יש פה כמה דברים מטרידים באשר למשל של קים ג'ונג און. אחד, זה יש התקדמות מרשימה בתחום הטילים. התפיסה שלנו שמדינות עולם שלישי אינן יכולות להתקדם בתחום הזה, הוא מפתח עוד ועוד טילים, הוא משקיע משאבים אדירים, שגובות מחיר מדברים אחרים שהוא איננו משקיע. הוא מרמז, ונכון לעכשיו למרות הרמזים הוא לא ביצע את זה, שהוא הולך לעבור לניסויי נשק גרעיני טקטי. יש ויכוח האם עדיין הוא הצליח לפתח את ראשי נפץ קרביים שיוכלו לשגר נשק גרעיני, אבל המצב הכלכלי לא משתפר. ודבר נוסף, ארצות הברית עסוקה בדברים אחרים, ולכן אם הוא חיפש אופציה למסע ומתן, זה לא בא לידי ביטוי עם אמריקאים. אמריקאים יש להם דברים אחרים יותר מטרידים, וזה מעלה את השאלה האם הוא ייצור אסקלציה או החרפה מסוימת של המצב על ידי ניסוי גרעיני כלשהו, שאמריקאים כנראה יצקצקו ויגיבו. בעיה נוספת שניצבת מולו זה שהממשל הדרום קוריאני, הנשיא יון סוק יול, לא כקודמו מוכן לסייע לצפון קוריאנים, והוא מנצל את ההתחממות בחצי האי הקוריאני על מנת להתחמש ולהצדיק את הגדלת תקציב הביטחון. ועוד ידידה של קוריאה הצפונית, שזאת יפן, שמכפילה את תקציב הביטחון בזכות הצפון קוריאנים, אבל גם הסינים. אז אם הוא רצה רגיעה, מה שאין לו, או רצה שיפור יחסים בצורה כלשהי עם אחד מהשחקנים, הוא לא מצליח להגיע ליעד הנכסף הזה.
ועוד שחקן שנמצא כאן בזירה, הזכרת את הדברים שמעסיקים ומעניינים את ארצות הברית, וזה כמובן מה שקורה באוקראינה בראש ובראשונה. קוריאה הצפונית כמובן יש לה יחסים הדוקים עם רוסיה, גם שכנתה של רוסיה. עד כמה היחסים האלה הופכים בחודשים האחרונים לשותפות אסטרטגית? האם יש חשש, וכבר שמענו דיווחים כאלה ואחרים, שכמו שהאיראנים מוכרים נשק לרוסים, כך נראה גם את הצפון קוריאנים הופכים לסוג של מחסן תחמושת של הרוסים?
מבחינת הצפון קוריאנים, הם בשמחה, יש כל מיני דיווחי מודיעין שהצפון קוריאנים מקרישים בכל פעם מחדש. מבחינתם ייצור נשק לרוסיה משרת את האינטרסים הכלכליים שלהם. היתרון בלייצא נשק לרוסיה, יש להם גבול קצר מאוד, כפחות מ-20 קילומטר, זה אף אחד לא יכול לירט או אף אחד לא יכול לעצור את המשלוחים, אין צורך במשלוחים ימיים, רוסיה זקוקה להם, ומבחינתם זה משרת את האינטרסים שלהם, אין להם שום בעיה. היה, הם מייצאים לעוד עוד ועוד מדינות ברחבי העולם, אבל אם הלחץ עליהם יתגבר גם השנה, קים ג'ונגון יצטרך למצוא פתרונות יצירתיים אחרים על מנת לחזור לשולחן המסע מתן או להשיג ביטורים מהאזור, והדרך שיכול לעשות את זה, זה על ידי פרובוקציות או ניסויים כאלה או אחרים.
ואם נדבר על השכנה המשמעותית יותר, סין כמובן, שנמצאת עכשיו בעיצומו של משבר קורונה חמור מאוד, אני רוצה לשאול אותך איך קוריאה הצפונית התמודדה, ככל שאנחנו יודעים, כיוון שהמידע שמגיע משם הוא חלקי מאוד, ואיך היא מתמודדת עכשיו עם התחלואה האיומה שיש בסין, ושוודאי מגיעה גם לשטחה.
קים ג'ונג און ציין, ואני מאמין לכל מילה שיוצאת מפיו, שהצפון קוריאנים ניצחו. הביסו את הקורונה בהצלחה יתרה, ומי שהיה חולה כנראה דאגו להעלים אותו בצורה זו אחרת. זוהי נקודה מאוד חשובה, כי זה מטרידה את כל מדינות האזור, האם לחייב את התיירים הסינים שעכשיו יכולים לצאת ולשווק את הקורונה למדינות האזור. אז חלק ממדינות האזור התחילו לחייב תיירים סינים לעשות בדיקות קורונה. כרגע אין שום אינדיקציה לסגירת הגבול, במקרה הזה הגשר בדנדונג. אם אנחנו נראה שאכן יש חשש בקוריאה הצפונית ויש סגירת הגשר, מבחינת הצפון קוריאנים המצב יהיה חמור יותר, כי הצינור החיים המרכזי שלהם הוא עם סין, ואם שוב סוגרים את הגשרים לסין, זה יהיה פה פגיעה כלכלית נוספת שתקשה על קים ג'ונג און.
עדיף שהאזרחים ימותו מאשר שהגשרים ייסגרו. דוקטור אלון לבקוביץ', מומחה לקוריאה מאוניברסיטת בר אילן ומכללת בית ברל, תודה רבה לך על הדברים.
אתה תמיד אופטימי. אוקיי. ביי ביי.
בעניין של קוריאה הצפונית תמיד אפשר להיות אופטימי. אופטימי. אבל גם לצפות להפתעות. תודה. וולטר קנינגהם, אסטרונאוט של נאסא בדימוס וטייס של טיסת הצוות הראשונה בתוכנית אפולו 7 המפורסמת של סוכנות החלל, מת הבוקר והוא בן 90, כך מסרה נאסא. קנינגהם הצטרף לסוכנות החלל בשנת 1963, הוא נבחר להפוך לטייס של אפולו 7, משימת הצוות הראשונה של תוכנית נאסא, שהמשיכה להנחית בני אדם על הירח בפעם הראשונה. שלום לאיתי נבו ממכון דוידזון למדע.
שלום אירן.
אז מי היה וולטר קנינגהם במארג של נאסא, של המסע לחלל?
וולט קנינגהם היה אסטרונאוט שאפשר להגיד שהוא בפוקס זכה בטיסת חלל. הוא, כמו שאמרת, היה חלק מהצוות של אפולו 7, הטיסה המאוישת הראשונה של תוכנית אפולו, אבל הוא לא היה אמור להיות בטיסה הזאת. למעשה, הטיסה הראשונה של תוכנית אפולו הייתה אמורה להיות אפולו 1, תחילת 1967, אבל כמה שבועות לפני השיגור, באימון שגרתי של החללית והצוות, על כאן השיגור כבר, פורצת שריפה, ושלושת אנשי הצוות של אפולו 1 נספים בשריפה נוראה. נאסא מעכבת את כל תוכנית אפולו, שאמורה להסתיים בסוף העשור, כמו שהנשיא קנדי הבטיח, מה שהפך לצוואתו אחרי שהוא נרצח, וכמעט שנתיים של עיכוב עד שהמשימה הראשונה באמת יוצאת לפועל, ומי שזוכה במרכאות מההפקר הוא הצוות, מי שהיה צוות הגיבוי של משימת אפולו 1, וולי שירה, אסטרונאוט ותיק ומוערך, עם שני טירונים, אחד מהם וולטר קנינגהם, שלא היה מורכמו
היה ממש בתחילת דרכו, נכון?
תראה, הוא היה כבר עם דוקטורט בפיזיקה וטייס קרב עם
הכל יחסי, כן,
אבל לא היה לו מעמד גבוה בשורות צוות האסטרונאוטים. אבל הוא וטירון נוסף, דון אייבלי, משובצים לטיסה הזאת מתוקף זה שהם היו בצוות הגיבוי של אפולו 1. הרווח בין 1 ל-7 הוא שורה של משימות לא מאוישות שנועדו לבדוק את החללית המתוקנת וטיל השיגור שלה. ובאמת באוקטובר 1968 משוגרים למשימה הראשונה שבודקת את חללית אפולו, משימה שעוררה הרבה מאוד תשומת לב תקשורתית וציבורית, בגלל שהיא הייתה אחרי האסטרון הזה, והיה חשש לגורל האסטרונאוטים ולגורל תוכנית אפולו כולה, אם תהיה עוד איזושהי תקלה, אבל הם עומדים בגבורה, למרות הרבה מאוד מריבות וחיכוכים בין אנשי הצוות למרכז הבקרה, מה שכונה לימים המרד הראשון בחלל. נבע בין השאר מזה שוולי שירה היה חולה ומצונן ועצבני מאוד, והיו הרבה מריבות על לוח הזמנים ועל מה לעשות איזו משימה, אבל את המשימה עצמה הם ביצעו בהצלחה רבה, ובאמת חודשיים אחר כך כבר משוגרת אפולו 8, הטיסה המאוישת הראשונה סביב הירח, ופחות משנה אחר כך כבר אפולו 11 נוחתת על הירח, כך שזאת הייתה חוליה מאוד חשובה בדרך להשלמת המשימה הזאת.
איתי נבו ממכון דוידזון למדע, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, להתראות.
היום מציינים את יום הולדתו של המלחין ג'ובאני בטיסטה פרגולזי, שנפטר והוא בן 26. אופרת הלהיטים שכתב המשרתת כגבירה, שינתה את עולם המוסיקה האופראי במאה ה-18. שלום לדוקטור אורי לשמן, מנהל מיזם קידום דיאלוג באמצעות מוסיקה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום ערן.
אז מי היה פרגולזי?
פרגולזי, אז כמו שאמרת, באמת נולד ברביעי לראשון, 1710, בעיר קטנטנה באיטליה, ונפטר כל כך צעיר בן 26, אנחנו יודעים שמלחינים נפטרים צעירים, מוצרט 35, שוברט 31, מנצחים חיים הרבה זמן, אבל 26 זה באמת שיא חדש, ולמרות שהוא חי כל כך מעט שנים, פרגולזי היה מלחין מאוד פורה, ועם בגרות מוזיקלית יוצא דופן מגיל מאוד מאוד צעיר, מצד אחד איש הלחין את אחת היצירות הדתיות המרשימות והרציניות ביותר, הסטאבט מאטר המפורסם שלו, ומצד שני אנחנו שומעים ברקע את האופרה המשעשעת ששינתה את עולם המוזיקה, המשרתת כגבירה, לסרבה בדרונה.
אופרה של אנשים צעירים במידה רבה.
אופרה של אנשים צעירים, פרגולזי פעל בסוף תקופת הברוק, שזו הייתה תקופה ארוכה של מוזיקה שאופיינה באמת במורכבות גדולה, פוליפוניה, המון קולות, מוזיקה דתית כבדה, ומתחיל שינוי בתחילת המאה ה-18, ופרגולזי עצמו שהיה צעיר תפס את זה, שלקהל פשוט נמאס להקשיב לזמרים ששרים על כל מיני שליטים ואלים שמרצים להם בדידקטיות על כל מיני מעלות טובות שצריך שיהיה לאדם, ובסגנון מוזיקלי מאוד מאוד כבד. הקהל רצה בידור ולראות באופרה דמויות כמו, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, בסיטואציות מהחיים אמיתיים, ואז מופיעה הסוגה הזאת שנקראת אינטרמצו אופראי, הפסקה קומית קטנטנה שהכניסו אותה בין המערכות של אופרה, שנקראה אופרה סריה, אופרה רצינית מאוד, ואלה היו יצירות קטנות עם דמויות שחזרו על עצמם גם. המשרתת, כן, שהיא העוזרת המתוחכמת והפלפלית מול האציל המבוגר והזועף, ואיזה קפטן סוער ויצרי, עם מוזיקה מאוד פשוטה. עוד דבר מאוד מעניין, שפרגולז יוצא, הוא מחזיר את כל הבס. זה לנו נשמע כל כך מוזר שהגיבורים באופרות הרציניות הברוקיות היו הקונטרטנורים, אותם זמרים מסורסים בעצם, כן? סרסו אותם כדי שלא יתחלף להם הכל, והם שיחקו את הגברים ואת המאצ'ואים. פרגולזי זורק את, את הקונטרטנור, מחזיר את הבאס, כן, הקול הנמוך של הגברים, והיצירות האלה, הקטנות האלה, כמו לסרווה פדרונה, שהיא באמת האופרה בופה, האופרה המצחיקה הראשונה, בעצם הקהל שהיה מגיע לאופרות הרציניות היה מגיע רק בשביל לראות אותן.
תגיד, עד כמה הוא עמד במבחן הזמן להערכתך?
לדעתי עמד מאוד במבחן הזמן, שתי היצירות האלה, לסרווה פדרונה וכמובן הסטאבט מאטר, זה יצירות שמנוגנות עד היום. צריך לזכור אגב שהיצירה הזאת היא גם עשתה, היה אירוע פוליטי, אומנותי מאוד גדול, משהו שנקרא מרד הבופונים, שהציגו אותה בעצם בצרפת ב-1752, היה סקנדל שנמשך שנתיים. בין אלה שמצדדים באופרה הרצינית הכבדה הצרפתית, כמו של אחד שקראו לו לולי, שאגב היה נפטר בתאונה מוזיקלית שהוא פגע עם המטה שלו ברגל שלו ולא הייתה אנטיביוטיקה, אבל הוא נפטר בגיל 54, מול אלה שצידדו באופרה הצעירה המצחיקה, כן, והפשוטה ביופי שלה, הפשטות שלה, היא כמובן גאונית, לסרווה פדרונה של פרגולזי. המון המון
הקרב הבין דורי שהיה אז והוא גם היום, דוקטור אורי לשמן, מנהל מיזם קידום דיאלוג באמצעות מוסיקה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על הדברים. אנחנו נשארים באווירה רומנטית ובאיטליה, הפעם רומנטית במיוחד. השנה יציינו 55 שנה לצאת הסרט הקלאסי רומאו ויוליה, עיבודו של הבמאי האיטלקי פרנקו זפירלי, מחזה הידוע של וויליאם שייקספיר כמובן, וכאן הסיפור הזה הופך לקצת פחות רומנטי, אף שהסרט הזה היה הצלחה ענקית בקופות. היום אנחנו מבינים שלא הכל היה שם מושלם. שלום לאלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל.
כן, שלום אירן.
כוכבי הסרט תובעים את האולפנים, מדוע?
אז כן, היום דווחנו לפנות בוקר מאתרי הבידור הגדולים שהשחקנים אוליביה הסי וליאונרד וויטינג, אותו אנחנו עכשיו שמענו שר, תובעים פיצויים של 500 מיליון דולר מאולפני הסרטים של פארמאונט, בטענה להונאה, הטרדה וניצול מיני. לדבריהם, הם היו הרי קטינים בזמן שצילמו את הסרט הזה ב-1968, הובטח להם שסצנת חדר המיטות שבסרט תצולם כשלגופם בגדים תחתונים בצבע גוף, אולם ברגע האחרון הבמאי פרנקו זפירלי דרש מהם להיות ערומים והבטיח שהמצלמה לא תציג את גופם, הבטחה שהוא לא עמד בה. השחקנים ציינו בתביעה שזפירלי אמר להם שעליהם לשחק בעירום או שהסרט ייחשל בקופות והקריירות שלהם ייפגעו. היום וויטינג בן 72 והסי בת 71 בטוחים שלא הייתה להם ברירה אלא לשחק בעירום. הם טוענים שמאז נגרמו להם עוגמת נפש ונזק רגשי. כן, רק התהייה היא למה עכשיו?
זו תהייה גדולה מאוד, כי 55 שנה זה הרבה מאוד זמן. יש גם התיישנות על חלק מהדברים האלה, אני מניח, ובכל זאת הם מאמינים שהם יוכלו לעשות קופה כל כך גדולה, חצי מיליארד דולר, זה סכום די מטורף.
וצריך להגיד גם שהסרט הזה, כשהוא יצא, הוא היה אחת מההצלחות הגדולות של אותה שנה, ב-1968-69, היה מועמד לפרסי אוסקר, זכה בשני פסלונים, אפילו בשלושה פרסי גלובוס הזהב, והכניס קרוב ל-40 מיליון דולר, שזה משהו נחשב עצום לעומת
עכשיו אנחנו רואים, רואים שהסיפור הזה הוא תופעה של התבוננות אחורה על האופן שבו נכון. התנהל עולם הקולנוע. שמענו לאחרונה גם על ברוק שילס ועמיתה על הסרט הלגונה הכחולה, נכון. שגם הם לא טובים אף אחד, אבל הם בהחלט מותחים ביקורת על האופן כן, שבו התייחסו אליהם.
שבוע הוא התארח בפודקאסט שהיא מנחה, שהיא בעצם מפעילה באופן עצמאי, וסיפרו, היא הייתה בעצם בת 14, כשהיא נדרשה להצטלם שם בעירום.
נזכיר שם הם זוג אוהבים, בני דודים, כן. על אי בודד, ויש שם לא מעט כימיה מינית, בוא
בהחלט, נגיד את זה כך. והיא טוענת שזה מטען שהיא נוסעת איתה עד היום.
אלון פורכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, תודה רבה לך.
תודה, אירן.
Has it season for a while, then love's in love with me. Some they think only to marry, others will tease and tarry. Mine is the very best parry.
ועם הצלילים הרומנטיים האלה אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שערכה ילד דודי, הטכנאים יאיר ניומן ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל. רגעי קסם עם גדי לבנה מיד אחרינו, מחר מרחבת עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון בשתיים בצהריים. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו בינלאומית@kan.org.il. חפשו אותי בטוויטר, אני רנסי קורל, להתראות.
So dark.